טוב, פרשת בשלח מתחילה עם נקודת חוזק של ישראל או נקודת חולשה של ישראל. מה דעתכם? אנחנו יצאנו ממצרים, סוף בו זה בעצם יציאת מצרים, פסח. בתחילת בשלח מתחילים נקודת חוזק או חולשה? כלומר, בעצם הפרשה מתחילה מזה שלמרות שיצאנו ממצרים ישר ואי שטן.
קודם כל לא יודעים לאן ללכת.
לא יודעים, ולמרות זה
מי יודע?
השם אומר,
רגע, השם אומר שאני אעשה כאילו הם נבוכים, אבל שנייה, אנחנו לא מדברים על זה. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. ישר אל תחיית בשלח, כי קרוב הוא, כלומר שערי קרוב הוא, הכי טבעי ללכת ארץ פלישתים, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה בשם מצרים. בקיצור, התורה על תחילת פרשת בשלח אומרת לנו, ישראל מול פלישתים, תעשה פה גדול מפלישתים, ישראל מפחדים מהם. כלומר, אפילו לא נעשה מפגש, כי זה לא יהיה טוב, ברור שישראל יפחדו מפלישתים. מה אתה צוחק, אתה? שבי שאתה צוחק עליי. בקיצור, האם אתם מכירים מתישהו בתנ"ך שהתורה אומרת לנו, מקום מובהק, שהפוך, שפלישתים מפחדים מפני התקרבות ישראל?
שמואל, לא?
לפני, המקום הראשון שזה מופיע, פלישתים כעם, לא רק שנדבר אברהם אבינו האבות.
פלישתים דווקא.
פלישתים מפחדים מפני...
מתלבשים בגדי כנעני ו...
לא, 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 גם כשיש פסוקים זה קודם למדרשים.
שמשון?
לא, מה, אתה מדבר על בבתנו,
בבראשית? המקום הראשון שמופיע בתנ"ך.
בתנ"ך.
כן, זה בתורה. של התחלה זה בתורה.
עם אברהם או יצחק, יש שם...
לא כתוב שהם מפחדים ממנו.
מהעם.
אבל כן, אבל אני... לא, צודק, לא, אני מתכוון שבתור עם שחושבים שהם עומדים להיות מושמדים, לא עכשיו... טוב, אז התשובה היא מאוד מעניינת, אבל קצת אחר כך בפרשתנו. איפה?
תחיל אחת ושם פלשת.
שמת לב למהפך? הפרשה מתחילה בזה שלא להתקרב לפלישתים כי אנחנו עלולים מאוד לפחד מהם. אבל מתברר שקריאת ים סוף, כלומר המאורע הבא שקרה, שינה את כל התמונה. ולא רק פלישתים, לא רק פלישתים. אז מבולי סחום, אלה מואב וחזי מרועד, נמרו כל יושבי כנען. לפני דחיל אחר של פלשת, מה?
ראו נז, זה הפחית את כל העולם.
עשרת המכות לא הספיק?
אולי לא הספיק.
אז זה השאלה. מה קריאת ים סוף הספיק שעשרת המכות לא? כבר כאילו התורה מתחילת בשלח, אנחנו מצב ביניים. למה התורה מתחילה בחולשה של ישראל? כדי לבאס ממש לא. כדי להראות שיש איזשהו עדיין חיסרון. כלומר, עשרת המכות אנחנו לפעמים כבר בהיי, יופי, הכל, אם השם עושה את זה יכול לעשות הכל, נכון? כאילו, יבוא עוד מצרים, יהיה עוד צפרדעים, יבוא, מי יכול? לא, לא, לא. עם ישראל יצא, הוא חסר מקום, הוא בפחד. אבל, כאילו, אתה אומר לך, ממש מסגרת פשוטה, עוד לא יודע כלום אחר כך איזה נס, אבל יודע שאחרי הנס הזה, עם ישראל אמר שירה, שבו הוא אומר, פלישתים כבר עוד לא התקרבנו, קודם אמרנו שאם נתקרב לפלישתים נפחד, אבל פה עוד לא התקרבנו, חיל אחז, כבר אין אותם. מדהים, לא? ההשפעה של קריאת המסורה, אבל למה? בחיית הפרשה, הפסוק השני בפרשה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל בארץ מצרים. לא רציתי על ההתחלה לבאס, לכן לא קראתי גם את זה, אבל זה ממש מוזר, כאילו התורה אומרת, לא נתקרב לפלישתים, כי אתם בטוח תפחדו. אבל בסוק הבא אני אומרת, היה ברור שאנחנו יוצאים למדבר, אז יהיה בעיות עם עמים. אז יצאנו חמושים. אבל מה זה עושה אם אתה חמוש? כאילו אתה אומרת, על ההתחלה, יש פה למטרה, הם אמורים להילחם בסוף. אבל מצד שני, אין, אי אפשר כרגע לקרב אותם משום אויב.
זה עבר טירונות רוחנית.
למה? עשרת המכות לא הספיק. כלומר, אז אם זה לא היה טירונות רוחנית, עכשיו בוא נפתח את העירייה. אז אמרנו, אנחנו רואים בהתחלה, למרות שאנחנו חמושים, אנחנו מאוד מפחדים. מפלישתים. אחרי קריאת ים סוף, פלישתים ושאר אומות מאוד יפחדו מאיתנו. אז זה תיאורטית, זה כאילו, בני ישראל סוברים תיאורטית. מתי פעם ראשונה הוכח בפועל שאנחנו מעיזים לחוז בחרב, להילחם?
עמלק.
מתי זה?
מיד אחרי קריאת.
הפסוקים האחרונים בפרשה. כאילו אם נשווה תחילת הפרשה וסוף הפרשה, יכולתי להתחיל מזה. קודם לשאול על פלישתים, יכולתי להתחיל מזה. הפרשה מתחילה, והיא בשלח פרעה את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוהים פן ינחם העם מלחמה. תהפכו לפסוקים האחרונים בפרשה, ובסוף פרק י"ז, התורה מספרת איך יהושע נשלח, נלחם בעמלק. למה חשוב לסיים בזה את הפרשה פה, מה אנחנו... כמובן, מעבר לכל הסיפור של המלאק, אבל זה ממש סגירה במה שפתחנו. פתחנו בזה, עם ישראל לא מעיז להילחם, סיימנו ב...
מלחמה.
שעם ישראל ניצח. אבל, התברר שגם זה בעיניים, כל הדבר עם משה, זה לא מלחמה רגילה. נכון? זה לא מלחמה רגילה. המלחמות הבאות שנמצא, שאנחנו ממש... מלחמה שאנחנו פשוט באים, נלחמים, עורכים אותה מלחמה וזה, זה מלחמות סיחון ואור. לפני זה, יש כל מלחמות, מלחמות הכנעני, וזה התקיים לשנה 40 לקראת הכניסה לארץ, אז התחילו המלחמות הרציניות. אז בכל אופן אנחנו פוגשים פה, ממש במסגרת שאת רואה, פשוט שמו לנו מול העיניים במובהק, קריאת ים סוף שינתה את כל התמונה, זה לא שנחשוב, טוב, נו, זה הנס ה-11, זה לא הנס ה-11. יש 10 ניסים, הם הוציאו אותנו, עכשיו צריך להבין, עכשיו רק נניח את היסודות של זה, אני לא יודע אם נגיע ממש לביאור השאלה הזאת, אבל נניח, ננסה לחשוב היסודות הכי פשוטים, שוב פעם, מה יש בקריאת המסוף שאין בעשרת המכות? שאלה מאוד פשוטה. ואני עכשיו שנייה רוצה לנתח, לא עכשיו מצד סוג הנס, מה בדיוק היה, אלא יותר מצד המצב של עם ישראל, כלומר, מה היה צריך לפתור שעשרת המכות פתרו, מה היה צריך לפתור, ולמה בעצם השני עשר את כל הסיטואציה הזאת, הרי זה מוזר, זה נראה לפעמים, אני אומר באופן חריף כדי לעורר את השאלה, זה נראה אפילו כמו איזה נספח מיותר קריאת ים סוף, כאילו ראינו שהם מכרוס את הכל, בשמיים, בארץ, במים, באנשים, בבהמות, מה שאתה לא רוצה. אז מה לא ראינו שהוא יכול גם, הוא יכול להפוך את המים לדם, מה הרווחת פה? נכון, זו שאלה, זה מוזר, מה? רואים כאילו שיש שני שלבים אסטרטגיים שונים לגמרי יציאת מצרים. למה שירת הים נאמרה אחרי קריאת ים סוף, ולא נאמרה אחרי עשרת המכות?
לא חושבתי אז עד היום, כבר בזכות השעה שלך זה מתעורר לי, אבל החידוש, סתם נעלה לי עכשיו ברגעים אלו הכי גדול, זה פעם ראשונה, זה נעשה לעם. עשרת המכות לא היו לעם. לא היה עם ישראל. זה הנס הראשון, זה נעשה לעם. לעם ישראל.
פרו אמר, הנה עם.
יציאת מצרים, אז הוא נהיה לעם. ככה אני, ככה...
מי אמר?
פרו אמר, הנה עם.
לא, אבל הוא אמר, אבל אנחנו לא.
תראה, זה סוגיה...
מי אמר על דעה ששימרי פה וזה.
טוב. בסדר, אני שומע.
צריך לברר את זה? נכון, משה רבנו מתפלל. הוא אומר, מה תצעק אליי?
כן.
משה רבינו לא חושב כביכול...
שאלה מעולה. מה התשובה?
אני אומר, אולי משהו בסגנון הזה, שפה כבר השגחה רוצה משהו אחר כביכול.
אבל מה?
זה כבר לא רק אני פה, אני צריך, אתם גם פה עכשיו מתחילים
איכשהו... אבל אני חושב שזה בדיוק הפוך, כי השם אומר...
כשהם קורא עליהם את הים אז אין שום...
הוא אומר, השם ילחם לכם, אתם תחרישון. זה ההפך אם ילחם את המלאק.
אז מה באמת, לא, אז מה הוא אומר לו את...
בגדול יש, אז בואו נראה, זה מה שאני רוצה לבחון, זה מה שאני רוצה לבחון. מה התחילה של קריאת ים סוף, שאימן אבל הפלישתים פוחדים ולא אנחנו. אז אם, בואו נגיד, אין טוב, אם אנחנו רוצים להבין את המהות של קריאת ים סוף, אין טוב מאשר לראות את השירה, שהיא באה לפרש קריאת ים סוף. נכון? מה זה לפרש? היא לתת שם, לתת מהות על מה שהיה פה, לא על כל מאורע יש. כאן יש מאורות שיש לכם שירה, זה לא רק ביטוי של שמחה, זאת אומרת שצריך לפרש פה משהו. צריך לפרש פה משהו, צריך לקרוא שם למשהו שעלולים לא לשים לב. עכשיו אני עומד לשאול שאלה מביכה. יש שם מיליון תנכים. אבל כן, קיצור, ברור כמו שהם הביאו.
יש חומש.
יפה. בסדר, אם נרצה לתת כותרת לשירה הזאת, תעיינו דקה שתיים, תנסו למצוא נושא מאחד שבעצם מתחדש בשירה, או שישראל מדגישים בשירה, כלומר, עצם זה שמצרים תבואו אנחנו יודעים גם קודם. תנסו למצוא איזושהי קריאת שם שעם ישראל פה אומר, הנה גילינו משהו על משהו. בסדר, תקראו רגע, זה לא שירה מאוד ארוכה. 19 פסוקים. תראו, מישהו יכול למצוא לי בתוך השירה הזאת, נגיד שאני לא יודע כלום מה היה, אני רק פוגש את השירה, רציתי מגילה גנוזה שכתוב בת השירה. עכשיו יש אתכם שאלה, את מי השם עיקה? תמצאו לבקשה בשירה, האם אתם מוצאים בכלל את מי השם עיקה?
את המים.
לא, איזה עם, רואים ש...
יש פה איזשהו... פרו וחילו
ירב היה. יפה, פרו וחילו, לא מוזכר איזה אומה, פה יפה, מצאת אזכור אחד, שיש פה השם של המלך, מעולה.
לא, וגם עמו.
פרעה וחילו יהוה, פרעה שישב תבו
ויעשו. לא כתוב מצרים.
לא כתוב מי זה.
חילו. לא, פרעה ולא ודאי שזה...
זה, לא אמרתי שאתה לא תדע, אבל אני אומר, תשים לבך אין לזה הדגשה. לעומת זאת, הרי בשירה כזאת חייב להיות הרבה פעמים התייחסות למי שהוקה. באיזה כינוי הוא מכונה פה? באופן עקבי? תשובה היא אויב. או... מתברר שמה שאנחנו ראינו בסוף השירה, אז נבלו אלפי אדום, כלומר, חיל אחד עושה פלשת, אז נבלו אלפי אדום, אלה מואב, כל הפירוט הזה זה בעצם פירוט של מה שכל השירה אומרת. כל השירה לא אומרת מצרים, היא אומרת אויב. נכון, אי אפשר בלי, אז נזכיר שזה היה פרעה ואפילו אז לא נזכיר מצרים, אבל מה שראינו, הפרשה מתחילה שעם ישראל מפחד מהאויבים, מסתיימת בזה שהוא נלחם באויבים, והשירה, ממש רואים איך השירה מציינת את קריאת ים סוף כנקודת מפנה, בנקודה הזאת, היא אומרת, אל תתפוס את מצרים כמקרה. תתפוס אותו כמקרה מייצג. אני לא אלכוד את מצרים, אני אדבר על אויב, אומרים לישראל. הם זיהו, למרות, איזה אויב מהם עליכם עכשיו? תשובה, בתחילת הפרשה, והחמושים עלו. באופן כללי, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להילחם נגד אומות העולם. זה לא שאנחנו לצדם, אנחנו נגדם. מי? באופן כללי. בהתחלה אנחנו פוחדים, לכן לא נלך. אבל כמו שראינו בסוף השירה, הם פוחדים. מה נקודת המפנה? אז בואו נראה את הזיהוי הזה. בעצם השירה, אם הייתי מגדיר לנושא, זה שהקדוש ברוך הוא התגלה כרם על כל אויב. לא על מצרים.
מלחמה.
הסתכלו פסוק ו', בדיוק. השם עצמו מתואר פה, כביכול הוא עצמו, בתור איש מלחמה, בדיוק. זה כאילו תואר חדש. כאילו יש פה איזה גילוי שהשם בתור איש מלחמה. בדיוק זה מה שרציתי להגיע. בואו נתחיל פסוק ג'. יש פה בהתחלה, נגיד, מין פתיחה כזאת. עוזיב זמרתיה, ואי לישוע, זה לי וענווה, אולי ואומרנו. כלומר, לאור מה שראיתי, אני רוצה לשבח את השם. מצוין. עכשיו מתחיל השבח עצמו בפסוק ג'. איך השבח מתחיל? השם איש מלחמה, השם שמו. זה לא השם חזק עם מצרים, השם איש מלחמה, נגיד כל מי שיבוא. ראיתם פה את מה שכתוב בעצם לפני זה, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, זה לא סתם. עם ישראל זיהה שזה העיקר. זה שהשם התגלה כאיש מלחמה. הלאה, תראו פסוק ו', ימינך השם נהדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב. וברוב גאונך תהרוס קמך. פסוק ט', אמר אויב, ארדוף אשיג. אולי תפרש לי מי אמר את זה? מי? פרעה, חילו, פרשיו, כל המצרים. לא אכפת לי. אויב, זה מקרה מייצג. בעצם מה שהשירה, בואו נמשיך רק את הסקירה הקצרה הזאת. אחר כך פסוק, שנייה, רגע פסוק ט', אמר אויב, ארדוף אשיג אחרי הקשר. מי אמר את זה? לא רק הם, כל אויב אומר את זה. כל אויב אומר את זה. נשבת רוחה, כי שם עולם צוגו וכו'. אחר כך פסוק י' א', מי כמוך, מי חמוך בעלים השם? מי כמוך נדור הקוש? מה זה מי כמוך? אין מי, מכל שתיקח, שיעמוד מולך. הלאה. ואז אתה מגיע לפירוט. מפסוק י' א', זה הפירוט שדיברנו עליו, שמוע מי מרגזון. חיל אחד זה שביל פלשת. אנחנו לפעמים, כאילו, אני חושב, טועים לקרוא, שבעצם זה כאילו מין עסקת מסקנה ממצרים. כאילו, הועיל ועד עכשיו דיברנו על מצרים. אז עכשיו מן הסתם, גם מואב ופלישתים ואדום, לא, זה לא עסק על עסקה ממצרים. כל השירה עוסקת שזה לא רק מצרים, זה אויב. התגלה פה שם השם, או נגיד תואר חדש אלוקי, לא רק כנגד מצרים.
שם השם, אבל זה לא עניין של
הוויה, לא יודע, אני רק מצביע, לא רק שאני נכנס לסוגיות, כאילו, שם השם תואר, אני אומר, עם ישראל מצביע, השם התגלה כאיש מלחמה, שנאמר, פסוק, השם איש מלחמה, השם, שמו. אז יש פה קישור עם שם השם, עם התגלותו כאיש מלחמה, בסדר? יפה. עכשיו תראו איזה יופי, זה גם מסביר עכשיו תמיהה מאוד פשוטה, שאני מניח שתמיד אנחנו מתקשים בה. תראו פסוק יוטט, איך השירה מסתיימת? קיבה סוס פרעו ברכבו בפרשה וים, וישב עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו בים בשבת לתוך הים. מה? כאילו מה? אתה חושב שב-19 פסוקים האחרונים של השירה שכחתי על מה היא הייתה? הפסוק האחרון כאילו מזכיר לך, רגע, על מה אנחנו שרים? כי סוס ורכבו ברשע באו בים, והשם הביא להם את בניים, אבל אני יודע את זה, כאילו מפה באנו. מה צריך לחזור על זה? חושב שסתם, לאור הזיהוי הזה שראינו, זו תשובה מאוד פשוטה. צריך להכיל את כל המבט הכללי הזה שהוא מתעלה הרבה הרבה מעבר למצרים, בסוף להחזיר אותו לעוגן. לכן בהתחלה מוזכר שזה פרעה, ובסוף מוזכר שזה פרעה. כלומר, כאילו, העוגן המציאותי שאימנו בנו, בסוף השירה חלה על משהו, זה יהיה אני אומר, אולי באופן חריף קצת, אבל זה עלול להיות כפיות, עלול להיות כפיות טובה, אם כאילו, לצורך העניין, עכשיו השם נעשה נעשה נס, יקים לנו מדינה, אנחנו נשאיר על זה שהשם בגדול עושה נפלאות. רגע, על מה עושה לך עכשיו? אז בהתחלה בסוף נזכיר, אבל כל השירה המהות שלה שזה לא רק עכשיו. אבל מה שראינו שבעצם זה לא ספציפי השירה הזאת, זה מבאר למה בסוף צריך לחזור ולהגיד, לא נשכח, אנחנו מדברים על פרעה, למרות שאנחנו מדברים על השם, על שמו, על מקרים מייצגים, כל אויב שיבוא, כנען, וזה, הלכנו עכשיו רחוק בהיסטוריה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, חוזרים, מדובר על פרעה. אז ראינו שמה שנושא שקריאת יוסף גם לפניה, השם ילחם לכם, גם אחריה, שהשם נלחם מול כל אויב באשר הוא. ואז אנחנו חוזרים לשאלה שאלנו בהתחלה. למה? המכות לא הספיקו. מה לא היה במכות שיש בקריאת ים סוף? אז תראו, לא נספיק להגיע לסוגיה הזאת. מצד שני, זה לא נעים להגיד לכם, טוב, תחשבו על זה. אז בואו נגיד ממש, ממש תגרין, ובעזרת השם כל אחד לפתח את זה, או לא יודע, אחר לא. לא, אחר יש פה. זה מאוד קשור לשאלה שדיברנו עליה כבר. למה בהתחלה השם אומר כל הזמן לפרעה שהם יצאו דרך שלושת ימים? מה אתה, הרי אתה בכל מקרה מכריע עכשיו את פרעה, אז תגיד לו מראש, איך לארץ ישראל, מה אתה פוחד, אתה כאילו הולך אל קטן, ושיטת הסלאם, להיאבק על שלושת ימים ואחר כך נמשיך, מה זה? לפי מה שאנחנו רואים פה, בכלל, על ההבדל מהסרט המכות לקריאת ים סוף, יש בעצם ביאור פשוט. אנחנו בעצם התמודדנו מול המצרים בשתי כובעים, בשתי וריאציות, בשני מעמדים. בהתחלה המצרים כאדונים, ואחר כך המצרים כאויבים. השם פה בעצם נטע בנפש שלנו שתי יכולות שהן שונות לגמרי. אחרי, בוא נגיד, בזה שהשם אומר שאנחנו יוצאים לשלושת ימים, הוא בעצם מגדיר מה המטרה, על מה ההתמודדות. ההתמודדות של פרעה על עצם זה שנהיה בני חורין או לא. כן? אם אתה האדון שלי ואתה משעבד, אני לא יכול לעשות כלום. מראה שצריכתי להכריח אותך. התאגדתי עם העבדים בלי שאתה יודע וזה, הצלחנו להעמיד עמדה להכריח אותך בסך הכל עוד 5 דקות הפסקה ביום. לכאורה, בסדר, 5 דקות הפסקה לא קרה כלום, לא, אבל כל בר דעת מבין שהכל השתנה. כי מחר יכנסו ועד עובדים על 10 דקות, בקיצור, מי אדון פה השתנה. כמו שאמרנו, עוד לפני יציאת מצרים, השם מתחיל לצוות את המצוות, הוא הופך להיות האדון שלהם במקום פרעה. השלושה ימים זה בא להגדיר ממש את הנושא. הנושא, האם אנחנו קובעים או אתה קובע? היציאה הבסיסית, הלבוד, תמיד, כלומר, היחידה הבסיסית של לצאת ממשהו למשהו, זה 3. כלומר, יצאנו חזרנו, זה כאילו, זה המאבק מול פרעה. האם אנחנו נקבע לצאת ולחזור נקודה? מה שנקרא בתרגום פשוט, לצאת להפסקה. אתה עובד שאני מעביד, הצלחת לאחר אותי לצאת מהפסקה, מעמדי כמעביד נפגע. אז זה בעצם רק יציאה מעבדות. לפלא הוא, זה ממש יפה לראות איך שהשם עשה, שזה לא שנתמודד עם המצרים בתור אדונים, ואחר כך עם עמים אחרים שמופיעים בתור השירה, בתור אויבים. אלא השם סביב את הדברים ככה, שאנחנו נכריע את המצרים גם בתור אויבים, לא רק בתור אדונים. כלומר, בעצם פה השם למד אותנו משהו בהגדרה על מלחמות ישראל, כי כשהם עומדים עכשיו מולנו, ואנחנו ראינו איך לנו, אין לנו כוח מולם, זה כבר לא בתור אדונים, הם כבר לא יכולים להחליט עלינו. יצאנו מהם, השתנה המעמד, אבל עכשיו הם באים בתור כובע חדש. מצוין. מרכבות ברזל, פרעה וכל חילו, 600 רכב, נראה אתכם. אתם מעיזים, גם זה אנחנו לא. כמו, בעצם השם ראה לנו, כמו שבתור עבדים, שעוד לא נולדו, שעוד בלויים במצרים, לא יכולנו כלום בלעדיו, ככה, וזהו מטביע. וכל השם הזה צריך לברר אותו, איזה שם מתגלה פה שהשם יש מלחמה. בגדול מה שתגלה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. שכל מלחמת המלך וכל המלחמות שאחר כך מול העמים ונזכרים פה, בעצם כתוב הם הכרעו מראש. שימו לב, השירה אומרת, זה לא רק שבקריאת ים סוף, השם הכריע את המלחמה בלעדינו. אנחנו לא יכולנו לעשות כלום, השם נלחם לנו. בעצם השירה הזאת, השם מתגלה כאויב. כל העמים שאנחנו עומדים להילחם בהם עוד עכשיו מאות שנים, כבר הוכרעו. כלומר, פה השם גאל אותנו עם מול אויבים, לא רק כעבד מול אדונו, אלא גם כעם מול אויבים, בדיחה סוגיה אחרת לגמרי. אחר כך צריך להתבונן, למה זה מתאים נס כזה, למה פה מתאים לסרט המכות, אבל הסוגיה היא בכלל לא אותה סוגיה, זה לא שאנחנו כאילו, תהליך ארוך של הוצאה ממצרים, הסרט המכות, המכה 11, קריאת ים סוף, לא. יש תהליך אחד, לצאת מעבדות לחירות, תהליך שני, איך אנחנו גוברים על אויבינו. התשובה לשתיהם כמה מפתיע, אותה תשובה, אנחנו לא יכולים לבד כלום, השם עושה הכל. הפרשה ממשיכה עם זה, שזה עצמו מקבל אחר כך, אנחנו מקבלים כוחות מכוח זה עצמו, שמשה עומד למעלה. יש כאילו וריאציות שונות איך השם נלחם לנו. אפשרות אחת, הוא לבד, אפשרות שנייה, שהוא מאציל מלמעלה את הכוח על יהושע, ואז יהושע, אתה שוב פעם מגיע לכל המאבקים מול העמים שכתובים פה. כל המקנה. טוב, בעזרת השם.